רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
תודה רבה, תודה רבה מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם לכאן, לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, עם עולמות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי, אני אוהב לדבר עליהם, לפעמים עדיף שאני לא אדבר עליהם, תודה רבה. תודה רבה לממה הנדרת הזאת שניתנה לי פה ברדיו סול מדי שבוע כדי לספר את הדברים, כדי להביא אותם כפי שהם. תודה רבה על ההזדמנות הזאת. היום יום שני, ג' באב, 28 ביולי 2025, שהם 661 ימים למלחמה שכולנו זוכרים איך היא התחילה, אף אחד לא כך מבין איך ולמה, ואף אחד לא רואה מה שאת הסוף שלה, עם 50 חטופים שעדיין לא נמצאים איתם. ומכאן אנחנו שולחים להם רק את הברכה, את החיבוק ואת הציפייה שישוב עוד. לתוכנית של היום קראנו כסף משלך, והוספנו סימן שאלה וסימן קריאה, ואת העניין הזה של סימן שאלה וסימן קריאה, גם כדי לנקוט עמדה ולומר דברים, וגם כדי לשאול שאלה, ולטובת העניין הזה ביקשתי שתצרף אליי ענת. ענת מלמד, נכון? אמרתי את זה נכון?
נכון.
איזה יופי, ענת, תתקרבי למיקרופון, אז גם ישמעו אותך, וזה יהיה ממש כיף. מה שלומך?
אני בסדר, תודה.
הגעת לפה בשלום.
הגעתי.
איזה יופי. וזה לא מובן מאליו, בהתראה אפילו קצרה, ואני מאוד שמח שאת פה.
כן, לפעמים אומרים כן, ופשוט מגיעים.
איזה יופי. אז, ודיברנו על העניין הזה של ספונטניות, שהדברים הכי חשובים קורים באופן ספונטני, והדברים הכי מסובכים גם קורים באופן ספונטני.
זה נכון.
נגיע לזה. אז רגע, אז מי שלא מכיר את ענת מלמד, קודם כל הוא הפסיד. אז אני הרווחתי, ואנחנו כבר מכירים, וזה נורא כיף. וענת מלמד היא מגיעה עם איזשהו ככה, איך היא אמרה, סלשרית. יש לה הרבה סלשים כאלה בכותרת או במטריה שעוטפת אותם. ואת נמצאת פה בעיקר ענת, מכיוון שאת יודעת לחבר אנשים אל חוויה כלכלית או אל התנהלות כלכלית, אלא לא מהמקום המוניטרי, אלא מהמקום האישי, נכון?
נכון.
אמרתי את זה נכון. את יודעת גם לספר שאת אימא לשניים גדולים, חמורים גדולים, אני מקווה.
גדולים מאוד.
גדולים, גדולים מאוד, ואת רצה למרחקים ארוכים, וזה אף פעם לא הבנתי למה, אבל אני מפרגן.
אני אספר גם את זה,
בסדר. אספר גם את זה, והכל מתחבר, נכון?
נכון.
ואת סיפרתי שאת תמיד היית אישה של מספרים, את תמיד אהבת לבדוק את הדברים מן המקום הזה ולראות איך הם מתחברים ואיך לפרק כן. אותם ואיך להרכיב אותם.
נכון.
וזה מעניין. ואת מגיעה למקום של, מתוך איזה עניין אישי שלך עם עצמך, הגעת לזה שאת רוצה גם להנחיל את זה לאנשים שסביבך.
נכון.
נכון. וגם על זה אנחנו מדברים, וכך נולד הרעיון הזה של כסף משלך. ויש לך אתר נכון. אינטרנט, שזה כסף משלך בלשון נקבה.
נכון, כסף משלך בלשון נקבה. אני פונה באופן עיקרי כרגע לנשים, אבל כמובן שזה גם כסף משלך, כסף משלכם.
אוקיי.
הייחודיות בכסף משלך זה כמו ספר של וירג'יניה וולף. כל אישה צריכה שיהיה לה חדר משלה.
נכון.
כדי לכתוב רומנים, אז אני אומרת, כל אישה צריכה את הכסף משלה, בלי קשר מנשואה, רווקה, גרושה וכו'. היא צריכה שיהיה לה את הכסף שלה, שהיא תבין בכסף שלה, שהיא תנהל את העניינים הכלכליים שלה.
אז יהיה פה נושא שאנחנו נדבר עליו, ענת. כל מה שאת אומרת הוא כאילו מתוך המגדר הנשי, או לשם את מכוונת את הדברים שלך הרבה פעמים, אבל הוא נכון לכולם.
לכולם, לכולם כמובן.
גם לילדים, גם לבני נוער, גם אנשים מבוגרים, גם אנשים בגיל שלישי.
נכון, נכון.
הנושא הזה של עצמאות.
בדיוק, נכון.
ובכל זאת, את מקבלת את עצמך למגדר הנשי, כי שם יש מורכבות מסוג מסוים, ויש גם התנהלות מסוג מסוים.
נכון.
אז יש לנו מלא על מה לדבר.
יש לנו הרבה על מה לדבר.
אז
רק תגיד לי מתי ואני...
רוצה להתחיל?
אז כן,
שלוש, ארבע ו...
כן, אז החיבור לכסף, זה למעשה חיבור בין נשים לכסף, לאימון. מתוך הבנה שנשים בדרך כלל, חלק גדול מהם, לא תמיד, זאת אומרת, אני אומרת הגדרה כללית, אבל כמובן שיש המון המון יוצאות מן הכלל, וטוב שכך, שהם בדרך כלל, חלק גדול מהם מתרחק מהעולם של הכסף, משאירות את זה לבן זוג וכו' וכו'.
אז בוא נשאר שנייה רגע, בוא נתרחק מהנושא, בוא נטפס למקומות של אסוציאציות ושל סופרלטיבים וכל מיני כאלה אמרות שפר וכאלה, שאיך אמרת, נשים מתרחקות מכסף, הגבר מטפל בזה, נשים הן בזבזניות, הן פזרניות, אני מדבר כאילו על מה שנקרא בלשון העממית.
גם גברים הרבה פעמים, זה בסדר.
ברור, 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 ברור לגמרי, אבל תדעת חשוב מה חושבים שחושבים הרבה פעמים, ונשים מגיעות, מתבוננות העולם מזווית אולי רגשית או התחברות אחרת, מתחברות בדרכן שלהן אל החיים, ואני כן, אני כן רוצה שנייה ברשותך לנסות להבין, והפער הזה בין גברים לנשים הוא מדליק לאללה, לדעתי הוא דבר נהדר, שנשים שונות מגברים וההפך, וכל אחד מביא את היתרונות שלו, גם את החסרונות כמובן, ואין ויאנג, ואולי זה משלים, אולי זה מסתבך, אני לא יודע, אבל בטוח מעניין.
זה נכון.
אז שוב, למה נשים?
נשים, כי נשים, מהמחקר הקטן שלי, וגם מהנשים שאני פגשתי ופוגשת, חלק גדול מהן יש להן איזשהו חסך, יש להן איזשהו משהו, איזשהו דגל אדום, שמשום מה משאירות את הכסף, שמישהו אחר יטפל בכסף, הן פחות יודעות, הן מדברות עם סוכן פנסיוני, והן אחר כך לא מבינות מה היה שם, הכל נראה להן מעורפל וכו'. אבל רגע, שלא תבין אותי לא נכון, זו תופעה שרווחת גם אצל גברים, כבני אנוש, אנחנו פחות מאוהבים להתעסק בכסף. זה משהו שהרבה פעמים לא מדברים על כסף, ונשים על אחת כמה וכמה בתוך הקבוצה הזאת של בני האנוש, אז הם חלק גדול מהם, זה יושב על סטריאוטיפים, על סוציאליזציה, שנשים נשארו בבית וגבר יצא לצוד, כן? שגברים לקוחים יותר סיכונים ונשים פחות. אבל שוב, אני גם רוצה להגיד שהדברים הטובים הם, שעם הזמן, וככל שאני רואה היום יותר ויותר נשים צעירות, ואני נשאר למסכלת על הבת שלי, אין שום סיבה בעולם שהם לא יהיו על הדברים ויבינו מה הן רוצות, וינהלו את הכסף שלהם.
אבל לטובת העניין, אני חושב שאת מדברת על משהו שהוא רחב מכסף. כסף הוא הרי אמצעי, הוא לא מטרה.
ברור.
והוא השמן הזה שמשמן את גלגלי החיים, או מאפשר להם להתנהל בצורה, לא לחרוק, או להתקדם בצורה יותר יעילה. ובעצם, מישהו פעם אמר לי משהו שבהתחלה לא הסתדר לי, אבל היום הוא מובן לי לגמרי. עוני ואושר הוא לא עניין כלכלי, הוא עניין מנטלי.
נכון.
זאת אומרת, אתה יכול להיות עם טונה של כסף, אבל להיות אני מרוד, ואתה יכול להיות איש העולם הגדול, בלי שיש לך כסף בכיס. זה עניין של מהות אישית. אז גם אצל נשים, זאת אומרת, זה לא עניין, את בעצם מדברת על משהו יותר רחב מכסף,
ברור.
כסף הוא רק ה...
ברור, כי יש המון פסיכולוגיה מאחורי הכסף.
כן.
יש מה שנקרא אמונות מגבילות, ויש עטיות קוגניטיביות. אנחנו הרבה פעמים פשוט לקחנו, אימצנו בעל כורחנו, בבית שגדלנו בו.
כן.
שמענו את ההורים מדברים או שלא מדברים, אבל ספגנו שכסף זה דבר רע וכסף זה מפחיד, ואם אין כסף מה יהיה, או שכסף משחית, או שכסף מרבה נכסים, מרבה דאגה. יש מלא 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 אמונות ודיבורים סביב כסף. פשוט אנחנו גם לא דיברו איתנו על כסף הרבה פעמים, אנחנו לא מדברים על כסף. זה כאילו נושא שהוא בטבו, וגם בבית ספר לא למדנו על כסף.
ובוודאי לא את הקישורי החיים הנדרשים כדי להתנהל בתור איתו.
בדיוק, והיום זה משהו שיותר ויותר מבינים כמה זה חשוב, כי גם תכלס לזמן יש ערך כשלעצמו, וככל שאנחנו משכילים להתעסק עם הכסף ולהבין ולתכנן ולעשות דברים, בעודנו צעירים ונותנים לכסף לעבוד, אז אנחנו יכולים להרוויח את השנים האלה ולהרוויח את הריבית דריבית וליהנות מהמימד הזה של הזמן.
אז תראי, ענת, את לוקחת בעצם, את אומרת, אני הולך על הקלישאות, כן?
ברור.
כן, זה הדבר הכי חשוב, כסף. כי הכסף יאפשר לך גם לצמוח, גם להיות עצמאי, גם להיות דעתן, גם להיות משפיע, גם לא להיות... ללכת על הרגליים ולא לסחול וכולי. אז כסף זה כן הדבר הכי חשוב.
ברור, ברור. אני לא יודעת אם זה הכי חשוב, אבל אני רוצה, אני עשיתי בעצמי טרנספורמציה מכסף, לא מדברים על כסף וכולי. או לא להגיד, אני רוצה כסף, להגיד, אני רוצה עוד כסף בחיים שלי. כי כסף בחיים שלי גם יאפשר לי לעשות דברים טובים בעולם, ולהתנדב, ולפנות מהזמן שלי, ולהתפתח, והמון המון דברים, ואולי לתרום. זאת אומרת, אנחנו רוצים עוד כסף, וזה דבר טוב שאנחנו רוצים עוד כסף.
אז לפני שאתה הופך להיות, לפני שזה מהווה איזשהו מכשול או בעיה, ממתי כסף חשוב? יש לך ילדים שיהיו בריאים שניים.
שניים.
אמרת, שני חמורים גדולים.
שניהם גדולים, הם אוטוטו 28 ו-24. כסף חשוב, ברור.
ממתי נתת להם דמי כיס?
האמת שאני נפלתי מאלה שלא נתנו דמי כיס.
כי חשבת שזה...
חשבתי שזה כסף, שזה לא צריך, ואם הם צריכים משהו, אז הם יבואו אולי, אבל מצד שני, בוא נגיד היום, אם הייתי לוקח את הגלגלים לאחור, אני חושבת שזה כן נכון, שלילד יהיה דמי כיס, מהמקום שהוא ילמד לנהל את עצמו. והוא ילמד בסוף, להחליט מה הוא קונה, מה הוא חוסך, מה, כאילו...
את יודעת...
זה פשוט אימון.
אני בתור ילד קיבלתי דמי כיס, אחותי ואני, היא גדולה ממני בשנה וחודשיים, אז אנחנו כזה קרובים בגיל, וקיבלנו אותו סכום, נדמה לי זה היה שקל בשבוע או משהו כזה.
אוקיי.
לירה או מה שזה היה, אני כבר לא זוכר. ואני זוכר שאני באותו יום כבר קיבלנו, זה כבר נעלם, והיא עם הכסף הזה קנתה אוטו בגיל 18.
הכי ההבדל.
אני זוכר שפעם קיבלתי, היה איזה חג, איזה סבתא, סבא, הביאו לנו 5 שקלים או 5 לירות.
כן.
והלכתי, קניתי ארנק ב3 לירות, ובתוכו שמתי את ה2 לירות, וזה היו בארנק עוד 30 שעה, ואז זה נגמר.
כן, תראה איך אתה זוכר את זה.
אז אני זוכר את זה. אבל את אומרת, כן, לא התלבטת בעובדה הזאת של כן לתת כסף, לא לכסף, בדיעבד את אומרת שכן.
בוא נגיד, אם היום הייתי מחנכת מחדש, אני חושבת שזה כן נכון, אבל גם צריכים להיות כללים ברורים. זה לא, הנה יש לך כסף, אבל אם אתה רוצה עוד משהו, אז חוץ מזה אני נותנת לך א', ב' וג'. זאת אומרת, ההורים צריכים להיות מאוד מאוד מגובשים בראש, מה כולל עם דמי כיס ומה לא כולל עם דמי כיס, אבל כן, זה אימון מצוין לילדים.
ומי צריך לבחור נכון מה לעשות עם הכסף הזה? ההורים בשביל הילדים או הילדים בשביל עצמם?
ברור שהילדים בשביל עצמם, בהיבט של הדמי כיס. ובכלל,
לבחור נכון.
לבחור נכון. אני מאוד מאוד מאמינה בבחירה הנכונה. זה שאנחנו יכולים לבחור.
ובגלל זה הבאת לנו את אמיר דדון?
כן, כן.
כל השירים בתוכנית היום הם שלך.
וואו, זה כיף, זה כיף גדול.
אמרת לי, אלי, את השירים האלה, אני רוצה אלה, נכון. אלה יושבים לי על המילים שלי.
נכון.
למה?
כי אני חושבת ש... בוא נגיד, בחירה, אני למדתי אימון אישי.
כן.
וזה אימון שמתבסס על התיאוריה האדלריאנית. ובתיאוריה לפי אדלר, המוטיב של בחירה אישית, זה אחד הדברים המשמעותיים בחיים של אדם. כי אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לבחור ולא שולטים במה שקורה לנו. אבל אנחנו כן יכולים לבחור את התגובה שלנו.
אוקיי, אז זה קצת ויקטור פרנקל כזה, זאת אומרת, כאילו את הזה, את נקודת המבט, את הזווית.
נכון, כי אז היו אנשים היו בשואה, וגם נמצאים במצב הכי הכי קשה, הם יכולים לבחור למה הם רוצים לחיות, בשביל מה, לחפש את המשמעות. ואני גם מצאתי את הבחירה, את השימוש בבחירה, כמוטיב משמעותי בחיים שלי בנדת 15 שנים האחרונות.
כמציאת משמעות. אז בוא נשמע את אמיר דדון קצת, ונבחר אותו, בחרת אותו.
בחרתי אותו, בלב שלם.
בלב שלם.
בלי להביט שוב לאחור, לבחור. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב. הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר אליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז אני, אז את בחרת נכון, אם את ככה, את לא, את צעירה לגילך.
אולי אני נראה צעירה.
את צעירה לגילך, לא משנה באיזה גיל, זה תמיד נכון, זה נכון לגבייך. ואנחנו קצת, סיפרת לי את סיפור חייך.
כן.
ואנחנו לא עושים, אנחנו לא בשלב הסיכומים, אבל אנחנו תמיד אנחנו עושים איזושהי תמונת מצב של עצמנו כלפי עצמנו. את בחרת נכון עד עכשיו?
אני בחרתי מחדש לפני 17-18 שנה.
אז בוא, יש לפעמים נקודות תפנית או נקודות החלטה או נקודות שינוי בחיים, אבן דרך, ויש לך אבן כזאת, אבן דרך.
האבן דרך שלי הייתה, היא למעשה קרתה באפריל 2008, גיליתי אז סרטן שד בשלב ראשון, מאוד ראשוני, סליחה, ראשוני, תפוח חמסה. הכל היה ראשוני, וקיבלתי את עשיתי ניתוח וטיפולים וכולי וכולי, הכל היה טיפולים מניעתיים, שמה יחזור הסרטן. אבל אני הבנתי שאחרי שעברו הטיפולים הפיזיים, שאז הייתי על אוטומט, הבנתי שרגע אני צריכה לעצור ולהבין, זה לא סתם קרה לי. מבחינתי, כמה שזה נשמע קלישאתי, אבל זה לא היה עבורי, זו הייתה קריאת השכמה. בואי קומי, תבחני את החיים שלך, משהו לא בסדר.
יש, מדברים על שלבי האבל, חמשת שלבי האבל וכל מיני, אבל אנחנו עוברים תהליכים עם עצמנו. יום אחד התמונה הייתה ברורה, אני מניח שעברת איזה תהליך של בודקים וכולי, ואי ודאות, אבל מאותה שנייה שהיה לך ברור, הסימון, מתי, כמה זמן עבר, או מה עבר בין אותה נקודה לנקודה שהבנת שיש לך פה משימה, לא רק עם עצמך, אלא גם עם הסביבה.
זה היה תהליך, זה תהליך. היו לי הרבה שאלות, שאלות ששאלתי את עצמי, ישבתי עם נשים שחלו וניסיתי להבין וכו'. בסוף הבנתי, גם הייתה לי תחושת בטן, אני גם הבנתי שלפני כן אני חייתי בסטרס, ומאוד מאוד חזק, שכאילו הייתי מאוד מאוד, היו ילדים קטנים, והייתי מאוד לחוצה שלהם יהיה הכי הכי טוב, ומצד שני עבודה תובנית. אבל בסוף היום הרבה פעמים הגעתי עם הלשון בחוץ, ואני בן אדם מאוד מאוד טוטלי ומשימתי, ורציתי לרצות את הצד הזה ואת הצד הזה.
אבל אני חוזר שוב לשאלה, אשכרה במה שנגע בימים, תספרי לי בשבועות ובחודשים.
כמה זמן הבנתי מה השאלה?
מרגע שהסימון הזה נפל, הרי יש בהתחלה את הבעלה ואת החרדות ואת החשש ואת האי ודאות וכו', ואחר כך אתה אולי אוסף את עצמך.
אז זה היה בשלבים, כי לפני טיפולים כימותרפיים, לפני זה, בוא נגיד אחרי זה חצי שנה, 7-8 חודשים, הבנתי שאני יכולה לנשום, שתת-שעות זה אני בצד הטוב של הסקאלה, כי גיליתי את זה מוקדם, ודרך אגב זה סיפור אחר, אני גיליתי בעצמי. שוב, עוד פעם רק אני קוראת לאחריות אישית, ולא לקחת שום דברים שיהיה בסדר, פשוט לפעול ולהיות אקטיביים, וגיליתי בעצמי, אבל הבנתי שמשהו שם, יש לי את זה צורך בדיוק פנימי, וזה הרבה סדנאות שעשיתי, וספרים, וכו' וכו' וכו'. היום מדברים גם על היום שאחרי, כאילו, אז זה לא היה בזמנו. אני גיליתי, אני ניסיתי להבין, איך אני חוזרת ליום שאחרי? מה, סיימתי את הטיפולים, אני חוזרת לעבודה, הכל כרגיל, ומה, חוזרת עוד פעם להיות ענת הקודמת? אז זה היה ברור לי שלא. ופתאום הבנתי שאני לא שאלתי את עצמי מה אני רוצה, מה חשוב לי.
ההזדמנות האלה בעצם לעשות איזושהי תפנית היא יכולה להגיע, לנשים יש לידות. הרבה פעמים לידות הן ככה מאפשרות איזשהו תנועה בזוויות נוספות בחיים. את לקחת את המחלה הזאת, ההתמודדות איתה.
כן, בדיוק. קראתי לה בסוף, 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 יצאתי לשנת שבתון, קראתי לה זה חופשת הלידה שלי.
אוקיי, כי נולדת מחדש.
נולדתי מחדש ופתחתי לעצמי את ההזדמנות והכנתי את עצמי ליום הזה, שאחרי תקופה סיימתי לעבוד במקום מאוד מאוד שנחשב, וואו, ותפקיד, ורכב, ותנאים, וכו' וכו', אבל אמרתי לעצמי, רגע, סטופ, זהו, צריכה לעשות בדיקה, ואז התחלתי להיפגש עם המון המון אנשים, לבדוק אפשרויות וכו' וכו', וגם ניצלתי את הזמן הזה והתנדבתי בעמותת פעמונים למשל, לליווי אנשים שהיה להם בעיות כלכליות, ופתאום נחשפתי לעולם הזה.
אפשר לומר שגילית יותר מודעות כלפי, לא רק כלפי עצמך, בוודאי כלפי עצמך, כי את צריכה לטפל, אתה מטפלת של עצמך, אבל גם כלפי הסביבה.
וואו, בהחלט, בהחלט. פתאום הבנתי שיש עולם רחב שאני לא נתתי, לא לקחתי בו חלק עד עכשיו, לעשות בשביל הסביבה. אז אם זה להתנדב למשפחות, אם זה לעזור לנשים אחרות שהן חולות, שעד היום אני מתנדבת, אני גם עוזרת לנשים בשיחות, וגם אני מגיעה לכל מיני מקומות עבודה, ומספר את הסיפור האישי שלי. אז ראיתי צורך, ואני אומרת, אם אני יכולה לתת מעט לקחת מהזמן שלי לדבר הזה, אז פשוט הרחיב את הלב שלי. הבנתי מה זה אומר להיות מאושרת ולהיות מסופקת ולמצוא את המשמעות.
אז ממספרים הגעת לאנשים, ומאנשים חזרת למספרים. ואז חיברת אנשים למספרים.
נכון, יפה. כשאתה אומר את זה עכשיו, נכון, כי המספרים הם תמיד היו חלק ממני. מה לעשות? אני הייתי במגמה ריאלית. ואיכשהו גם זה היה מסלול כזה של תמיד כסף ומתמטיקה וזה, אז הייתי טובה. ואבא שלי, אני זוכרת, זכרונו לברכה, היה קורא הרבה מדורי כלכלה וכו'. אז אמרתי, טוב, זה מעניין. אחרי הצבא הלכתי ללמוד כלכלה וראיתי שזה מעניין. ואחר כך המשכתי, ואז עבודה טובה, ומתחתנים, ועוד משכנתא. בסך הכל היה לי סיפוק בעבודה, ובשהו שלב כל מה שחיפשתי זה להתקדם, ולהיות יותר טובה ולהשתלב, אבל המהות היא לא הייתה המהות, בסופו של דבר.
אז את מגלה, אז במספרים שאנחנו מדברים על מספרים, אנחנו מדברים על מספרים של כסף.
נכון.
התעסקת בה ממקום של כלכלנית או
בארגון, מנהלת כספים, כן, בארגון.
בארגון.
בארגון, נדאוג לכסף של הארגון.
אוקיי, ועכשיו אנחנו נפגשים פה, מה שנקרא סביב השולחן הזה, להתעסק בכסף שלך.
שלך, שלנו, שלך, הכסף של האינדיבידואל.
אוקיי.
כי מה קורה? הרבה פעמים אנחנו, גם אני בתפקיד
של... אבל יש פה ניגוד עניינים כזה קצת,
לא? זה לא ניגוד עניינים, זה כאילו, אני אמרתי לעצמי, תקשיב, אני בדקתי את עצמי וראיתי, וואלה, אני בקורונה פתאום ככה הייתי בין עבודות והסתכלתי, רגע, נרדמתי בשמירה, אני טובה ב... לנהל כספים בארגון, לדאוג לתקציבים, לדאוג לכל הפינות הכי גדולות וקטנות. והנה אצלי, נרדמתי בשמירה, הרבה דברים, לא טיפלתי, ואז כאילו אמרתי, וואלה, על אחת כמה וכמה, אם לי זה קרה...
אז זה קורה לעוד.
כן, ועוד אני למדתי באוניברסיטה.
אז בוא נעזור להם, זאת אומרת.
אז זה משהו שגם מצריך גם לא רק ידע, זה גם אימון ורצון וגישה.
ומהמקום הזה, שוב, כשאנחנו מדברים על אנשים, זה אחר כך הופך להיות, יש אנשים, זה הוראה, בסה בצד, א' בצד, וזה נשאר נשים. למה נשים?
אז עוד פעם, נשים, כי עוד פעם...
הרי היית בארגונים, אחר כך, כאילו, התעסקת כסף של ארגונים, אחר כך התעסקת בלהבין איך זה נוגע באנשים או במשפיע, ואז את אומרת, אני לוקחת את החלק של נשים בתוך העניין הזה.
כי עוד פעם, אני אומרת, זה כרגע, בוא נגיד, עד לא מזמן הייתה נקודת הקהל היעד העיקרי שלי, אבל אני עכשיו פותחת את זה שוב, אבל התמקדתי בנשים, כי נשים הרבה פעמים יותר קל להם לעבוד במחיצת נשים. אני אוהבת לעבוד עם נשים, כי עם נשים הרבה פעמים שאני עושה סדנאות וכו', אני שומעת שם סיפורים, ויש הרבה שיתופים, והרבה פעמים נשים אוהבות לדבר על כסף, על כל מיני דברים כאלה בחברת נשים. הרבה פעמים זה נשים שבכל מיני צמתים מצאו את עצמם בחיים, אם זה גירושים, אם זה זה, אם זה זה, כל מיני...
אני רוצה שתדייקי לי נשים. איך זה נקרא? גבולות גזרה של גיל.
גיל. אז עוד פעם, סבבה, אז תראה...
בחורה בת 22,
היו בהרצאה שלי.
היא הרי תלמד אותך, ואותי אני יודעת הכל.
סבבה, הכל טוב ויפה, נכון. זה בדרך כלל נשים באמצע החיים. יכול להיות באמצע החיים, שבוא נגיד מישהי שליוויתי אותה, שהייתה גרושה, צעירה, באמצע החיים, והיא לא התעסקה עם כסף. היא לא, ופתאום היא צריכה לדאוג לשכר דירה, ומה היא תעשה, ואיך היא תסתדר, וכו', והיא לא מבינה שום דבר, ואני לא מבינה, אני חוזרת, כל פעם שומעת את המנטרות האלה. אז המטרה שלי כמאמנת, להרגיע אותן.
אז זו נקודת פתיחה יחסית טובה, או נכונה מבחינתך, כי את אומרת, היא הגיעה מאיזשהו משהו אפרורי, או משהו שהוא חסר מעורבות, הוא לא הייתה מעורבת בו, ואני כאילו מלמד אותה לצעוד בתוך העולם הזה.
כן, יש פה צורך מובהק אקוטי מיידי.
כן,
ולפעמים...
משפט.
נכון. אתה רואה ככה, השיחה זורמת, ולפעמים זה באמת נשים שאומרים, וואלה, הגיע הזמן גם להתמודד עם הדבר הזה, כי הרבה פעמים אנחנו, כל פעם בחיים אין לנו זמן לזה ולזה ולזה, ופתאום אומרים, נכון, זה דבר חשוב, ויש הרבה יותר מודעות היום לנושא הזה.
יש בדיחה שאני חייב לספר אותה, אותה קבוצת נשים שיושבת במעגל נשים, ואז המנחה שלהם אומרת להם, תוציאו בנות טלפון, בבקשה תסמסו ליקיר שלכן, האהוב, הבעל, או מי שזה, הגבר הכי קרוב שלצדכן, תסמסו לו איזה סמיילי של לב עם כמה לבבות אדומים, ותכתבו, אני אוהבת אותך. אז כאילו מסתכלות אליו, וכאילו, מה את רוצה מאיתנו עכשיו? קדימה, להוציא טלפונים, זה חלק מהמעגל שלנו כעת, אין עושות את זה, ואז מתחילות לחזור ההודעות. וההודעות הן במינת של מה קרה, הרסת אוטו, כאילו, מה צריך עוד כסף, או בטוחה שלי שלחת את זה, אולי שלחת למישהו אחר, וכל הבדיחות סביב זו. עכשיו, בדיחות כאלה סקסיסטיות, או בדיחות שבלוניות, או הן מעידות הרי על משהו, זאת אומרת, הן מגיעות מאיזשהו מקום. וזה המקום שאת נכנסת אליו. זאת אומרת, במקום הזה שבו האישה, יש אפשרות לקחת אותה למקום נוסף אחר.
ברור, אין סיבה, אין סיבה. תקשיב, הדברים הם בסך הכל פשוטים. הרבה פעמים, כל הסוכנים הפנסיונים והבנקים וכו', הרבה פעמים, בכוונה, כל הסוכנים הפיננסיים בשוק, הם מספחים את העניין כדי שנרגיש כמה שיותר את הצורך בהם, וניקח אותם, ויש הרבה פעמים דברים שאנחנו צריכים להבין מלמעלה.
עכשיו, את לא באה ממקום, איך זה נקרא, שרלטני כזה של תראו אותי, תראו אותי, את יודעת לבוא ולומר בעברית הכי ברורה, חבר'ה, גם אני, ענת, הסתבכתי, אני גם נפלתי, נכשלתי, בואו, זה לא שאני אומר אתכם מה לעשות כי אני יודעת, אלא כי אני הייתי במקום הזה.
נכון, זהו, אז זה בדיוק עניין. קודם כל, אני מאוד מאמינה באותנטיות. אותנטיות זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים שלי ובכלל, ואני מאמינה שברגע שאני מספרת את הסיפור שלי בצורה אותנטית, אז מן הסתם יותר קל להתחבר, וזה באמת מה שהיה. אז, ולכן אני אומרת שאני יכולה לספר את הדברים בצורה הרבה יותר פשוטה, וכל אחת יכולה לקבל את זה, לפחות בפעם הראשונה, היא תבין את זה. אז זה לא פעם ראשונה, פעם שנייה. אנחנו לא עושים פה תואר ראשון בכלכלה או תואר שני.
אבל כשאת באה ואומרת, אני גם את הכסף של... אני גם לא ידעתי לעשות את זה.
נכון.
תני לי, תחברי אותי קצת לדוגמה.
אני למשל, אני יודעת למשל להבין את המסלולים הפנסיונים. כי למשל, עבדתי במקום מאוד מסודר, ואז תמיד הייתה את הפגישה עם הסוכן פנסיוני, ו...
שוב נסה למכור לך את המרכולת שלו.
נניח, בסדר, אז פחות או יותר בסוף להבין שהסוכן הפנסיוני, נניח, חיבר אותי, בסוף לקחתי מסלול כזה או מסלול כזה, חברה כזו או חברה אחרת, ויש מה שנקרא, למשל, דמי ניהול, שדמי ניהול שאנחנו משלמים, אז מה שאנחנו, הרי הכסף הפנסיוני, אנחנו פוגשים אותו בפנסיה בגדול, וזה מופרש כל חודש. כל העניין הוא שזה כזה ארטילאי, כי אנחנו לא רואים את זה במשכורת, זה משהו שמגיע דרך המכתבים בזמנו.
אז את בעצם אומרת, ענת, אם אני מבין נכון, אני לא הבנתי מה קורה, גם מרחו אותי, גם נמרחתי, זאת אומרת, כאילו זרמתי לאן שרצו להוביל אותי, לא הכרתי את העולם הזה, לא ידעתי לנהל את זה.
נכון, וזה עוד דבר, כמו שבעולם הסלולר, שבזמנו אני צמחתי בעולם הזה, בעולם העסקי, אז כאילו ברור שלקוחות שנמצאים על תוכנית מסוימת, והתוכנית הזאת היא כבר גרועה, כי יש הרבה תוכניות יותר טובות ממנה בשוק. אף אחד לא יבוא ללקוחה הוותיקה ויגיד לה, רגע, גברת, אנחנו רואים, יהיה לך יותר טוב, תעברי לתוכנית יותר זולה, אלא היא תישאר באותה תוכנית. וככה זה עובד עד שהבן אדם לא בודק ואומר, רגע, התבלבלתם. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים, הם כאילו צריכים לקבל את הקטע, את הקול האסרטיבי הזה, בואו, אתם עובדים אצלי ולא להפך. וזה מה שאני מנסה להנחיל לאותם נשים.
זאת אומרת, האנשים האלה צריכות להיות קצת לוויתן.
גם לוויתן.
לא קריש? מה ההבדל בין קריש? למה אישה לוויתן?
אישה לוויתן, וואו. צמרמורת, צמרמורת, בחרתי את זה.
זה שיר שעושה צמרמורת.
עושה לי צמרמורת.
בוא נגיד, גם בלי מילים, רק הווייב של ה...
כן.
עברי לידר שם עושה עבודה לדרך.
עברי לידר שר את זה, הוא סיפר את הסיפור של אמא שלו, וזה מאוד מאוד התחבר לי, כי כשאני עשיתי לעצמי את התהליך החלמה מסרטן, באיזשהו שלב חברה הכירה לי את מלכת המדבר, את כל מה שהיה אז בזמנו, עכשיו זה כבר לא קיים עדיין.
כי הם הסתבכו כלכלית.
ואמרתי, אני עושה לעצמי טיול. הרשמתי, התקבלתי ונסעתי ללפלנד. לא הכרתי אף אחת. ובסוף סיפרתי להם באוטובוס חזרה לשדה את הסיפור שלי. והייתה שם מדריכה מדהימה שקוראים לה נויה סגיב, אם את שומעת זה מדהים. והיא גם שרה, היא גם מורה לתנך וגם שרה על גיטרה, ולקחו אותנו גם לראות לוויתנים באותו בוקר, והרבה הקיעו וכו' לבחיר, לא משנה, אבל השיר הזה, אישה לוויתן, הוא פגש אותי בצורה מצמררת, כי בסוף זה אומר שגם אישה שהיא לוויתן, שהיא חזקה...
אבל איזה דימוי של... איזה דימוי בלוויתן הוא... את נאספת אליו.
אז האישה, זה העוצמה.
העוצמה.
החוזק, אבל גם לאישה החזקה הזאת, מותר להישבר. נכון.
זה יונק.
אז כמונו, כמו בני אדם, אבל גם לאישה הזו יכולה להישבר. גם היא נשברת לפעמים, אישה לוויתן, אבל בסוף היא חוזרת לחיים.
יונה נביא בסיפור שלו גם לוקח את הדימוי הזה של...
אני לא יודעת להגיד לך.
אומרים שזה בכלל לא היה לוויתן, זה היה משהו אחר, אבל בסדר.
אני לא יודעת, אבל אישה לוויתן זה מדהים. אישה, כמה שאת חזקה, זה שאת נשברת לפעמים,
זה חלק מהכוח.
זה הכוח, הכוח לקום מחדש, וזה מדהים. וואו.
יאללה, אחלה שיר.
מדהים, מדהים, מדהים. מרגש.
הייתי רוצה להיות שם, למצוא את עצמי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
וואו!
וואו!
שיר מהמם.
לגמרי, לפעמים מרגישה חזקה, לפעמים מתפרקת.
נכון.
כמו באיראן, גם לאנשים חזקים יש רגעים חלשים, וזה בסדר, זה רק חלק מהמכלול.
נכון, נכון, נכון.
וזה לא שום דבר אחר.
כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים בשחור ולבן, אי אפשר גם, זה או שאת חזקה, או שאת בוכה, או שאת נשברת.
כן.
אבל החיים מלמדים אותנו שאפשר גם וגם וגם. זה הכי בסדר.
בוא נדבר שנייה על תכנון, על תכנון פיננסי. נשים, מה שנקרא, אפשר לבוא ולומר שנשים אולי מאורגנות ומסודרות, והן אוהבות לדעת מה קורה, ותכנון פיננסי זה משהו שהוא לא צריך להיות זר לנשים, כי הן אוהבות תמיד שיהיה סדר ושיהיה מאורגן ושיהיה זה, לא רק בבית, אלא בחיים. אז מה מיוחד בתכנון פיננסי של נשים?
אז זהו, אני אסביר מה זה.
זה כאילו מובן מאליו, אפשר לדלג על הנושא הזה, אבל לא,
זה נושא מאוד. זה לא רק לנשים, באופן כללי אני אספר מה זה תכנון פיננסי. תכנון פיננסי CFP, אני סיימתי הכשרה של שנה וחצי.
מה זה ה-CFP הזה?
CFP זה Certificated Finance Planner.
אוקיי.
יש לשכה של מתכננים פיננסיים בישראל, לצערי עדיין היא לא הוכרה כגילדה, אבל גם אני עברתי בחינות, בשביל לחשב למתכננת פיננסי CFP, יש הרבה שקוראים לעצמם מתכננים פיננסיים, או יועצים פיננסיים. לא צריך לקבל איזה תעודה או רישיון, אבל בשביל להיות מתכנן פיננסי CFP, צריך לעבור בחינות וכו'.
אין רגולציה לזה.
אין איזה רגולציה, עדיין רגולציה מסודרת, אבל לאט לאט זה נכנס. עכשיו, זה משהו שנמצא יותר באירופה ובארצות הברית. מהמקום הזה שמתכנן פיננסי, אז הוא אמור לעזור לאדם / למשפחה, לתכנן את צעדיהם הכלכליים, להסתכל בצורה הוליסטית על כל ההיבטים הפיננסיים, ובוא נגיד, תכנון פיננסי זה לא מקסימום לעשות יותר כסף. זה לא למקסם את הרווח, ואני אסביר. כי תכנון פיננסי מתחיל בזה שאני כמתכננת פיננסית, מתחילה בשיחת היכרות עם הזוג או הבן אדם, להבין אותו, מה חשוב לו בחיים, מה סינת הסיכון שלו, עד כמה הוא מוכן לעבוד בשביל תוכנית ארוכת טווח.
אבל זה הרבה מעבר לתכנון פיננסי, זה תכנון, זה לתכנן את החיים שלך, לתכנן את היעדים שלך, לתכנן לאן אתה רוצה להגיע, לאן אתה, ממה אתה רוצה להימנע, ואיך אתה נותן לזה ביטוי במישור הכלכלי.
כן, ולכן זה מאוד מאוד התחבר לי לאימון שלמדתי, כי כאילו זה מתחיל בשאלה, מה אתה רוצה? אנשים הרבה פעמים לא אומרים לעצמם, מה אני רוצה? או מה חשוב לי? מה אני רוצה? אני רוצה שלילדים שלי כל אחד יהיה לו השכלה גבוהה. אני רוצה לפרוש בגיל 60. אני רוצה לנסוע טיול אחד מסביב לעולם. אנשים לא יושבים עם הדבר הזה, מה אני רוצה? עכשיו, למה זה חשוב? אנחנו מתכננים 10-15 שנים קדימה. ככל שאני יושבת עם המשפחה, ואנחנו רואים את המשאבים שלהם, ואת הקופות, ומסתכלים קדימה, אנחנו כבר יכולים לצבוע, כאילו במרכאות, מה הכסף שמיועד ללימודים של שירה, עוד 10-5 שנים, של יוסי, מה אני, הרבה הרבה דברים, ואנחנו מסתכלים על זה בריאה הוליסטית, זאת אומרת, אני מסתכלת על גם, מה כואב לבן אדם, יכול להיות שיש משפחה שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, והם צריכים לדאוג לו לכל החיים. יש המון 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 סיפורים.
אז רגע, הנושא הזה של לזהות את הצרכים האישיים הוא חלק מובנה ומאוד משמעותי.
בלתי נפרד, מאוד משמעותי.
אבל שם את, שם זה לא כלכלה.
נכון, ולכן, למתכנן פיננסי...
אז איך את מדובבת את האנשים להבין מה אתה רוצה?
אז אני מנסה.
כי הוא בא לך ואומר לך, אני לא גומר את החודש, אני בלחץ נוראי, אני לא, אין לי אוויר לנשום, אני לא מצליח לשלב דברים שאני רוצה לעשות חוץ לארץ, טיולים, לא יודע מה, חוויות ותחביבים, ואני רוצה יותר כסף. ואז את...
אז אני אסביר, רגע, בוא נעשה סדר. תכנון פיננסי כהגדרה זה לא כלכלת המשפחה. תכנון פיננסי זה משפחה או זה זוג שכבר מיוצב, בוא נגיד, גם אם יש לו מינוס, אבל המינוס הזה הוא צריך להיות מנועל, זה לא מישהו שלגמרי נמצא בפשיטת רגל. זאת אומרת, להגיע לתכנון פיננסי צריכים להגיע לנקודת אפס, שפחות או יותר אנחנו מאוזנים, אבל אנחנו צריכים להסתכל בצורה ארוכת טווח למה אנחנו רוצים, ואיך לנתב את הכסף, כי ככל שהכסף שאני צריכה אותו, הוא לתקופה ארוכה יותר קדימה, אני יכולה להרשות לעצמי יותר דרגות סיכון, קרי להשקיע יותר במניות, במסלולים מוטי מניות, ואז הכסף עובד לטובתי. מנגד, הרבה פעמים אנשים, מה הם עושים? מה השאלה שלהם? יש לי 100,000 שקל. איפה כדאי להשקיע? זה לא שאלה. מה אתה צריך? אם אתה אומר לי, זה כסף שמיועד
בת מצווה של הילדה.
נכון, והבת מצווה מתי? עוד שנתיים. אתה לא יכול לשחק עם זה הרבה. בסדר?
תגידי, אבל שאלה, דיברת לפני זה על פנסיות.
כן.
כן, כן.
חשוב, זה נושא מוכב.
ומה עם ירושות? זה משהו שמכניסים למדברים על זה?
גם. תראה.
כאילו, את שואלת אותו בן כמה, בני כמה הורים שלך?
לא, אז תראה, אז מוצאים את הדרך לדבר עליהם, לדבר על זה בצורה רכה.
זה רגיש, ענת, יאללה.
ברור שזה רגיש, אבל אנחנו מסתכלים, להפך, אנחנו גם מסתכלים גם על, כאילו, עם צפויות ירושות מתישהו בעתיד ובאיזשהו טווחים, כן? זה לא שאני אומרת לו במילים אחרות, מתי הרוב שלך עומדים למות, כן? זה לא השאלה, אבל במילים אחרות, אנחנו מנסים להבין את הטווחים, אבל גם מצד שני...
היום תוחלת החיים בעצם מדלגת דור בירושות.
נכון, אבל זה גם דבר, כי אנחנו הרבה פעמים בשיח הזה גם מדברים על העברה בין דורית, ומדברים על צוואות, וליפוי כוח מתמשך. זאת אומרת, יש המון המון היבטים שאנשים לא מודעים אליהם, או אזרחויות זרות. יש פה המון המון דברים שהתפקיד שלי... כמתכננת פיננסית, אני כמו רופאת משפחה שיודעת לתכלל את הכל. ואם נניח הוא אומר לי, וואו, הוא אזרח אמריקאי, אני כבר יודעת שנדלק לי ראש, נדלקת נורה אדומה שחייבים לברר את הסוגיות של המיסוי. המון דברים שהם game changer. ואפרופו גם לשאול את האנשים, האם אתם תומכים גם בהורים שלכם? יכול להיות שאנשים הם לא רק שזה, הם גם תומכים בהורים שלהם, ואז הם גם צריכים לקחת את זה במשוואה. זאת אומרת, אנחנו מנסים להכיר את האנשים ואת הצרכים שלהם, ומה חשוב להם, ולשים את זה איכשהו באקסל, כמה ומתי. ואז בסוף רואים אם פוגשים, יכול להיות שגם אנחנו לא יכולים לפגוש את כל המטרות, ברור. אבל ככל שנקדים ונעשה עבודה יותר, עבודה כשאנחנו רגועים יחסית, ולא בלחץ, אז הסיכוי שלנו לממש את המטרות שלנו הרבה הרבה יותר גדול.
אז יש לי שאלה אליך. אמרת לממש את המטרות, ואני שואל מה נייר הלקמוס שלך, או מה המדדים להצלחה בעבודה שלך מול אנשים בתכנון פיננסי. שהוא בא אליי אחרי שנתיים ואומר, תקשיבי, קניתי מכונית, והילד עשה בת מצווה, והילדה בסאמר סקול, ואנחנו כבר חצי שנה בתאילנד. זה המדד?
לא, לא, לא.
או העושר הפנימי שלו, החיוך.
תראה, אתה יודע מה הדבר הכי שיושב לי על, זה באמת איזה המרצה להשקעות, שבסוף, בסוף, בסוף, שאנשים ישנו טוב בלילה.
אוקיי.
כי יכול להיות, עוד פעם, אני אומרת לך, יש אנשים שגם תגיד לו שהפנסיה, עכשיו אתה רואה שיש ירידות, אתה צריך את זה לעוד 20 שנה, אבל הוא לא מעניין אותו, הוא צריך לישון בלילה כבר עכשיו.
אבל זה אומרים שאם אתה חייב לבנק מיליון, זה אתה לא ישן טוב, ואם אתה חייב להם 100 מיליון, הם לא ישנים טוב.
סבבה, לא, אבל
אז בוא נראה שזה, ואנחנו נשן טוב.
אבל זה בדיוק העניין, אנשים הם שונים.
מה זה, האם אתה ישן בלילה? זה המדד שלך?
לא, אז קודם כל, אנשים צריכים להיות נינוחים וטוב להם. בסוף זה אמור לתת להם איזושהי רווחה, משרת אותם, המושג לישון טוב בלילה, שהתחושה הזאת היא שאני פועל, אני חי, ואני יודע שהמטרות, הדברים החשובים לי בחיים, הם מתקרבים אליי, זאת אומרת, זה סוג של מה שנקרא well-being כלכלי. זאת אומרת, אני עובד, זה גם תכנון פיננסי זה לאזן בין ההווה לבין העתיד. אני לא מאמינה בלמנוע את הכל בהווה כדי שיהיה לי הרבה בעתיד, אלא להסתכל על הכל, על הבאלנס בין ההווה לעתיד, להסתכל בצורות יצירתיות, איך אני יכולה באמת לייצר הכנסה לטובת מטרה מסוימת. יש המון המון אפשרויות, ואני חושבת שבסוף המדד להצלחה, שאנשים הם יותר על זה, הם מרגישים יותר שהנה הדברים קורים להם ולא בכדי, והם גם, ובידי פעם יש גם שיחות צ'קאפ, וזה לא, אבל פעם בתקופה קצרה, פעם בחצי שנה, בשנה, אפשר להיפגש ולראות איך אתם על זה, ובסוף הם יכולים לנהל את הדברים שלהם לבד.
אז רגע, את יודעת, יש כל מיני שיטות אימון, ויש כל מיני פורמטים, ויש כאלה CBT כזה, משהו מאוד ממורכז ומוגדר, יש את הפסיכולוגים עם פסיכואנליזה שהולכים לסבתא של הסבתא של הסבתא, ואף פעם זה לא נגמר. זאת אומרת, כאילו, מה, זה שני מפגשים, או ארבעה, או עשרה, או
אז תראה,
תכניסי לי בסגרת.
תראה, אני בשירותים שלי, יש לי כמה, אני יכולה לעשות ליווי אישי, ואני יכולה לעשות תוכנית פיננסית עם הבן אדם או הזוג, ואני יכולה גם סדנאות וכו' וכו'. אבל בתוכנית, בתכנון פיננסי בסופו של דבר, זה עבודה משותפת, להוציא את כל הנתונים, לבדוק אותם, לעשות סימולציות, לקבל את כל המטרות המזוקקות, ולראות ולעשות תרחישים, ולראות את כל ההיבטים, וזה בסופו של דבר מספר שיחות וגם אקסל מסודר שבו בסוף מי שיושב על מבחינתי על מושב הנהג זה אותו בן אדם. אני בגישה שלי זה בסוף שאנשים הם
לתת להם את החכות ולא את הדגים.
בדיוק, אני מאמינה בזה, אבל בהתחלה כולם צריכים קצת ללמוד ולסגור פערים ולהבין. אבל בסוף כן, מדי פעם יעזרו באנשי מקצוע, אבל בסוף זה אמור להיות תהליך משנה חיים.
אז אנחנו מחפשים את הניצחונות האלה שלנו, לפעמים הם ניצחונות גדולים, ולפעמים הם, כמו אצל נתן גושן, ניצחונות קטנים.
כן, וואו.
כאילו, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
כן, אני גם מאמינה שהרבה פעמים אנשים נבלים, מה, איך אני אכנס לכזה דבר, איך אני אעשה תכנון פיננסי, איך אני אשנה וכו'. מתחילים בדברים קטנים, מספיק שנניח באים אליי להרצאה, כבר אני אומרת להם, תקשיבו, תבדקו בהר הכסף, תבדקו בהר ביטוח, תבדקו איזה עמלה אתם משלמים. תבדקו את הדמי ניהול, תבדקו את הזה, תוציא את
זה די קל להגיע לכל הדברים האלה.
זה קל. פעם, בזמנו, הייתי צריכה לקבוע פגישה עם סוכן הפנסיוני, שהוציא לי מלא ניירות, ומכתבים שמגיעים אלינו. היום, אתה נכנס לאזור האישי, מוציא את הדברים, יכול להוציא מהבנק ישירות דברים, לא לחכות לפקיד, להיפגש איתו. זאת אומרת, הטכנולוגיה עובדת לטובתנו. מצד אחד, מצד שני, יש הרבה יותר מורכבות, יש הרבה יותר אפשרויות. זה לא, ויש פה כל מיני רגולציות חדשות וכולי, ורבה פעמים אתה לא במשחק, אתה מפספס משהו.
כן, ואנחנו חופשים את הניצחונות האלה גם הם קטנים.
נכון, הניצחונות הקטנים הם אלה שעושים את ההבדל. ניצחונות קטנים, 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 כאשר הם מצטברים זה ניצחון, ניצחון ענק, לא רק גדול.
יאללה, בוא ניתן לנתן גושן את המילים שלו.
מדהים, נתן.
אני עייף מתירוצים, אני חושב שאני מוכן חפש לי משהו אמיתי, לשים את הלב על השולחן, זרוק בכלא דמיוני, זכור לי כי עפר אני. לסדר הכל חדש אצלי ולחבק כאב ישן, זרוק בכלא דמיוני, זכור לי כי עפר אני. אני עייף מתירוצים, אני חושב שאני מוכן לחפש לי משהו אמיתי, לשים את הלב על השולחן, זרוק בכלא דמיוני, זכור לי כי עפר אני.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז כן, ניצחונות קטנים, ונתן גושן מספר שם ש... איך הוא אומר שם, עייף מתירוצים, מחפש משהו אמיתי, הוא זרוק בכלא דמיוני, הוא מדבר על עצמו, וזוכר שאפר זה, זה אני. בקיצור, הוא לוקח אחריות. לקחת אחריות זה דבר מרכזי, נכון?
וואו, בטח, בטח בנושא הפיננסי. זאת... בכלל בחיים ובנושא הפיננסי בפרט.
יש, כשפונים לאזרח חיצונית, או לייעוץ, או לתמיכה, או אז הרבה פעמים זה כאילו מעבירים את הכדור לצד שלישי. וכאילו אומרים, הנה, הנה, רגע, בוא נע, ענת, כן, ענת, נכון, ענת, תבדקי לנו מה, מה תגידי מה צריך לעשות, ואת כן. בעצם אומרת, חבר'ה, אני איתכם 100%, אבל אתם עושים את העבודה.
נכון, נכון.
נכון, והקטע הזה של לעשות את העבודה, זה בעצם לקחת את האחריות האישית על עצמך.
נכון.
ודיברנו קצת על ספורט, ואת יודעת, ספורט זה אחת הדוגמאות אולי שבהם אנשים יודעים לקבל החלטות ובעצם לנטר לאורך הדרך את התהליך של ההתקדמות שלהם. ואת רצה מרתון, למה?
למה?
למה? בשביל מה זה? למה? כאילו, מה? תני לי סיפור.
טוב, בוא נעשה סדר. עשיתי שלושה מרתונים, 42.2.
חמסה.
המרתון הראשון היה בגיל 52. זאת אומרת, אתה רואה, והנה, 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 אני, אפרופו ניצחונות קטנים וכולי, אני בכלל.
אבל אני, אנחנו לא, אני, את יודע, אני מחפש את החיבור של הספורט לתמונה הכללית שלנו פה ב,
כן.
בשיחה.
אני אגיד, כי הספורט או המרתון זה משהו שבסוף מתחילים ולפעמים נפצעים ולפעמים הולכים חזק מדי, לפעמים פחות ממה שצריך. יום כזה, יום אחר, אבל בסוף, 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 מה שחשוב זה להישאר על המסלול ולהמשיך. אני בנושא של הריצה, אני מסתכלת, זה הפך אותי להיות מבן אדם תחרותי להיות בן אדם הישגי. להסתכל עליי מול עצמי קודם.
מה זה בין תחרותי להישגי?
כי תחרותי, אתה מסתכל כל פעם שמאל לימינה. מה היא קיבלה, מה הוא קיבל וכולי, ואיפה אני...
והסיגת המסכלה על עצמך פנירה.
על עצמך, על עצמך, איך הייתי.
איפה הייתי אתמול ואיפה אני רוצה להיות מחר.
בדיוק, בדיוק, ואני הרבה יותר מאמינה בגישה הזו, גישה הרבה יותר טובה לחיים, לעניות דעתי. והמרתון, ובסוף אני גם הגעתי אליו, מהסרטן, כן, אנשים אומרים, הסרטן מתנה, אני ממש לא מתנה, אבל ממש לא מתנה, אבל, אני הגעתי לזה, אחרי שהרופאה אמרה, אחרי תום הטיפולים, תעשי פעילות ספורטיבית. עליתי על הליכון, והתחלתי קצת לרוץ וזה וזה, ואז פתאום עוד לרוץ בחוץ, ופתאום קבוצת ריצה, ופתאום אמרתי, וואלה, אני רוצה לצאת באזור הנוחות ולעשות משהו ענק. ואז המרתון הראשון, והשני, והשלישי, וזו תחושה מדהימה. שאתה מצליח לעשות דברים שבחיים לא חשבתי שאני אעשה אותם.
מרתון זה כאילו, יש מרתון ויש את איש הברזל, נכון?
נכון.
ימצאו כבר משהו יותר פסיכי מאיש הברזל,
לא,
או עוד לא?
לא, איש הברזל זה לעשות מרתון ככינוח, אחרי שאתה עושה...
כן, ככה בפנן.
כן, כן. אז אני נעצרתי במרתון, אבל יש לי עוד איזה ג'וק שאני לא יודעת איך אני אקח אותו למתי, זה גם לעשות איזה טיפוס ערים, קלימנג'רו או כזה, זה גם יושב לי איפשהו.
במקום 5 ימים ביומיים.
לא, 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 לעשות איזה משהו כזה נחמד, ככה, הרבה פעמים יש דברים חברתיים דווקא.
אז זהו, אז רציתי לדבר על זה. החיבור הזה של ספורט, שאת אמרת, הוא לא תחרותי, אלא הוא הישגי, והוא בעצם הרבה יותר נכון אולי, או הרבה פעמים הוא נכון לעשות אותו דווקא בחברה, כי בעצם לקבל את העצמה מן הסובב או מן הסובבים.
כן, אבל העבודה שלך היא אישית, אתה תשווה את עצמך. לכן אני אומרת, התהליכים בסוף, הם כל אחת מול עצמה, היא יכולה להתחיל בדברים הכי פשוטים, להתקשר לסוכן הביטוח, להיכנס לחשבון בנק, לבדוק, לראות, תתחיל לטפל בדברים קטנים, ובואי תראי איך שאת מתקשרת ואת אסרטיבית ואת מצליחה לחסוך מעל המישהו, הנה הורדתי את כל העמלות, חסכתי 50 שקל בחודש, וואו, מדהים.
ו-50 האלה נוכל לעשות עוד משהו. 50
כפול 12 כפול זה, לא, בואי אותם תשקיע, בסדר? כן. אז כאילו אני אומרת, זה ניצחונות קטנים וזה מרתון.
אנחנו מתכנסים ככה לקראת השעה שמסתיימת לנו יחד. תני לנו קצת טיפים, לא שורי בית, טיפים.
טיפים.
כאלה שמבושלים כבר.
וואו, אז קודם כל חשוב כמובן, כמה שזה בנה לדמי ניהול, זה חשוב מאוד להבין את הסקאלה, בפנסיה, בקרן השתלמות, דבר שמאוד מאוד חשוב להבין, כי ככל שדמי ניהול קטנים יותר, המשמעות היא שהחיסכון שלי, ההשקעה שלי גדולה יותר.
כן, אבל זה נכון, לא רק, אני מדבר על האישה. בואי, אני, כאילו, על המקום הנשי, את כאישה, הטיפים לנשים.
הטיפים לנשים? תראה, מה זה הטיפים לנשים? אין פה טיפים, בואי, תתחילי בקטן. בואי תתחילי בקטן. יש מלא אתרים. וקבוצות פייסבוק, ומלא, היום התכנים הם זמינים, יש גם, יש אנשים מעולים שמעבירים את התכנים בצורה מדהימה, חלק גדול מזה זה אפילו חינמי, תתחילי ללמוד, וגם אנשים צריכים להבין, שאם גם הם רוצים ללמוד בצורה יותר ככה אישית, מה לעשות? ידע זה נכס, ושווה להשקיע כסף, גם בללמוד את הדברים האלה, זה השקעה וזה לא הוצאה. הרבה פעמים אנשים, בדברים הקטנים האלה, לא, זה עולה כסף, אבל בדברים אחרים, אתה מבין, אלה הדברים החשובים.
ותאמינו בעצמכם, לא?
להאמין, להאמין. כי אפשר. זה לא לעבור מ-0 ל-100, אבל תתחילי מ-0, אנשים בסוף מתקדמים. ומי שלא מתחילה ולא מתחילה בצד אפילו הכי קטן, נשארת במקום, הולכת אחורנית.
ואל תצפה שאף אחד אחר יעשה את זה, יש לך אותך או יש לך אותך.
יש לך אותך, כן, אני מאוד מאמינה.
זה השיר שאנחנו שומעים אותך.
זה השיר שאני גם בחרתי, כי אני מאמינה שהרבה פעמים חשבתי שהפתרונות של כל מיני צמתים שהייתי בהם, או שאלות אצל אחרים, אבל בסוף זה אצלי, יש לך אותך, יש לי אותי, כל אחת יש לה את עצמה, בשביל ששם נמצאות התשובות.
אז אנחנו לצלילים הנהדרים האלה של מירי מסיקה ומיקה משה. יש לך אותך, אנחנו ניפרד.
תודה.
לך יש אותך, לי יש אותי. כל אחד יחזור לעולמו שלו.
כן.
אני נורא, אני נורא שמח שבאת לפה.
אני ממש שמחה.
היה לי נורא כיף.
גם לי, ממש נהניתי.
אני גבר, אני לא אישה, אבל לקחתי טיפים.
100%, יופי.
הדמי ניהול הרגת אותי, די, זה יושב לי ככה. אבל בסדר, אני מבטיח שאני בודק.
כן.
לגבי המרתון, אל תבני עליי.
לא בונה, לך תדע, אם זה יפגוש אותך עוד כמה זמן.
אז תודה רבה שהיית פה, תודה רבה על השעה הזאת, שתהיה לך דרך טובה וצליחה הביתה.
תודה רבה לך.
אנחנו נשלח מפה את ברכתנו לכולם, לחטופים שיחזרו.
אמן, 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 זה הדבר הכי חשוב.
ולדבר הנורא הזה שירגע ויסתיים, ושיהיה לנו המשך שבוע טוב ושקט.
אמן, תודה רבה.
יש לך אותה אולי תתעייפי שם על הדרך יש נפילות וזה יכול לשבור
מרסק את הלב, אבל זה יעבור. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, ג'ונגל מסוכן בלי תמורים, אבל את תמצאי את האמת שלך, תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים, כי את מלכה לא חשוב מה אחרים. לכי עכשיו לזרוק